שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכת במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק כלל גדול, פרק מאוד משמעותי. נסיים בשורה השישית בדף הבא, השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון יהיה קצת טכני ונבין למה המשנה פותחת במילים כלל גדול. בחלק השני ניכנס לתוכן של המשנה עצמה ונראה כמה חטאות אדם חייב אם הוא עבר על כמה איסורי שבת בכמה שבתות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בשלב הזה עוד לא נקרא את המשנה, אלא רק את המשפט הראשון. המשפט הראשון הוא כלל גדול אמרו בשבת, והגמרא רוצה להבין למה כתוב כאן כלל גדול, למה לא פשוט כתוב כלל. עכשיו, לפני שניכנס לתשובות, קודם כל נקדים שזה לא המקום היחיד שכתוב כלל גדול, וגם לא המקום היחיד שכתוב כלל. הגמרא מדברת על ארבעה מקומות כאלו, או אולי שישה, אז נראה קודם את המקומות, ואז נחזור לשאלה שלנו, למה אצלנו כתוב כלל גדול. אז כאמור יש ארבעה מקומות כאלה, המקום הראשון זה אצלנו, כלל גדול. בהמשך, במשנה בעינהי עמוד ב' יש עוד מקום, אבל לא נחשיב את זה ככלל בפני עצמו, אלא כסוג של המשך לכלל שלנו, כי כתוב שם, ועוד כלל אחר אמרו. אז עד כאן המקום הראשון. המקום השני זה במסכת שביעית, פרק ז' משנה א', שם כתוב כלל גדול אמרו בשביעית, ואחר כך במשנה ב', כמו שגם ראינו אצלנו, כתוב ועוד כלל אחר. זה המקום השני. המקום השלישי זה במעשרות פרק א' משנה א', שם כתוב בלי המילה גדול, כלומר כלל אמרו במעשרות. גם שם, כמו אצלנו ובשביעית, כתוב בהמשך שם ועוד כלל אחר אמרו. זה לגבי מעשרות, וזו הגרסה שלנו. בגמרא בר כפרה אומר שהגרסה שם זה לא כלל אמרו, אלא כלל גדול אמרו, כמו אצלנו ובשביעית. והמקום האחרון זה בפאה פרק ד' משנה א', כתוב גם כן כלל אמרו בפאה בלי המילה גדול. אז אלה ארבעת המקומות, עוד פעם יש אותנו שביעית, מעשרות ופאה. אצלנו ובשביעית כתוב כלל גדול, לפי בר כפרה זה גם במעשרות. ועוד דבר, בשלושת המקרים הראשונים, כלומר אצלנו שביעית ומעשרות, כתוב בהמשך ועוד כלל אחר אמרו. במקרה הרביעי, כלומר פאה, לא כתוב לא גדול, וגם לא ועוד כלל אחר אמרו. עד כאן ארבעת המקרים, זה היה סוג של הקדמה, ועכשיו נחזור לשאלה שלנו. השאלה שלנו זה למה אצלנו כתוב גדול. לגבי זה, הגמרא מביאה שלושה הסברים. ההסבר הראשון זה שכתוב גדול, כשאחרי זה יבוא עוד כלל. ממילא הראשון הוא גדול, והשני הוא איזשהו כלל משני. ולכן, אצלנו ובשביעית, מובן למה כתוב כלל גדול, כי אחר כך יש ועוד כלל אחר אמרו. זה ההסבר הראשון. הבעיה היא שלגבי מעשרות, זה יסתדר רק עם בר כפרה, שהוא גורס גם שם כלל גדול. אבל לפי הגרסה שלנו, ששם לא כתוב כלל גדול, זה לא מובן. הרי גם שם כתוב בהמשך ועוד כלל אחר אמרו. אז למה לא כתוב שם בהתחלה כלל גדול, כמו אצלנו ובשביעית? אז את ההסבר הראשון לגרסה שלנו אנחנו דוחים, ואנחנו עוברים להסבר השני. ההסבר השני זה של רבי יוסי בר אבין, והוא אומר שבכל תחום שיש בו גם אבות וגם תולדות, כתוב כלל גדול. ממילא בשבת ובשביעית שיש אבות מלאכה ויש תולדות, אז כתוב כלל גדול. במעשרות ופאה, ששם לא שייך תולדות, לא כתוב כלל גדול. זה הסבר השני, וזה כמובן מסתדר לגרסה שלנו במעשרות, ששם לא כתוב גדול, אבל לבר כפרה זה לא מסתדר, כי לדעתו גם שם כתוב גדול. עכשיו נראה את ההסבר השלישי שהוא כן מסתדר לבר כפרה, ואפשר לומר שאולי גם לרבנן. ההסבר השלישי אומר שכתוב כלל גדול כשהתחום שעליו אנחנו מדברים הוא חמור יותר מתחום אחר שגם בו כתוב כלל. כלומר, בשבת כתוב כלל גדול כי התחום של שבת חמור יותר מהתחום של שביעית. בשביעית כתוב כלל גדול כי התחום של שביעית חמור יותר מהתחום של מעשרות. ובמעשרות, לפי בר כפרה, גם כתוב גדול כי התחום של מעשרות חמור יותר ממקום אחר, וזה מפאה. זה הסבר השלישי. עכשיו בואו נבין רק במה כל דבר חמור מהתחום האחר. אז שבת חמורה משביעית בזה שיש דיני שבת גם לגבי דברים שנתלשו מהקרקע עוד לפני שבת, למשל יש איסור תחינה ואפייה. לעומת זאת שביעית, גם הקדושה וגם דיני המלאכה לא שייכת בדברים שנתלשו לפני שנת השמיטה. זה שלב ראשון. שלב שני, שביעית חמורה ממעשרות. במה היא חמורה? אז כאן החומרה כתובה כבר באותה משניות עצמן, כתוב שם במשנה בשביעית ששביעית שייכת גם בגידול שאתה מגדל אותו בשביל מאכל בהמה, לעומת זאת מעשרות לא שייך במאכל בהמה. והשלב השלישי שמעשרות חמורים מפאה, גם זה כתוב באותה משניות עצמן, וזה שמעשרות שייכים גם למשל בתאנים וירקות, לעומת זאת פאה אין בתאנים וירקות. למה? כי כתוב באותה משנה בפאה שאין פאה לא בדבר שאין לקיטתו כאחת, כלומר בתאנים למשל שלא לוקטים את כולם באותו זמן בשנה, אז אין בזה חיוב פאה. וגם אין פאה בדבר שלא מכניסו לקיום, כלומר ירקות למשל שאי אפשר לשמור אותם במחסן, הם מתקלקלים מהר בניגוד לתבועה וקטניות למשל, וממילא גם בהם אין פאה, בניגוד למעשרות ששם יש גם בתאנים וגם בירקות. אז אלה החומרות שלפי זה מובן למה בשבת, שביעית ומעשרות כתוב כלל גדול, לפי בר כפרה במעשרות כמובן, ואילו בפאה לא כתוב כלל גדול. עד כאן שלושת ההסברים מתי כתוב כלל גדול. עוד פעם, הסבר ראשון זה כשאחר כך כתוב ועוד כלל אחר. הסבר שני זה אם יש אבות ותולדות. והסבר שלישי זה אם זה חמור ממקום אחר שגם בו כתוב כלל. בזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, שבו ניכנס לתוכן של המשנה עצמה. אז המשנה מדברת על אדם שבשוגג עבר על כמה מלאכות שבת בכמה שבתות, כלומר בכל שבת למשל הוא גם חרש וגם זרע וגם תחן וכולי. הוא עושה ככה בשוגג בכמה שבתות, והשאלה היא כמה חטאות הוא חייב. אומרת על זה המשנה שמספר החטאות תלוי בכמה דברים הוא שכח. מה הכוונה? אז המשנה מביאה שלושה מקרים, נקרא להם א', ב' וג'. מקרה א' זה שהוא שכח שבכלל יש דבר כזה שבת בעולם, וממילא הוא עבר על איסורים בכמה שבתות ובכמה איסורים, כי הוא לא ידע שבכלל יש דבר כזה שבת. ממילא כמה חטאות הוא מביא? רק אחת. למה? כי הוא שכח רק דבר אחד, וזה שהוא לא ידע שיש בכלל דבר כזה שבת. זה מקרה א'. מקרה ב' זה שהוא יודע עיקר שבת, כלומר הוא יודע שיש דבר כזה שבת בעולם, אבל הוא שכח שהיום שבת, וגם שבת אחרי זה הוא עוד פעם שכח שהיום שבת, ככה בכל שבת. ממילא הוא מביא חטאת על כל שבת ושבת, אפילו שבכל שבת הוא עבר על כמה איסורים, בכל זאת הוא מביא רק אחת על כל שבת, כי כל פעם הוא שכח רק דבר אחד, וזה שהיום שבת, זה מקרה ב'. מקרה ג' זה שהוא יודע שהוא שבת, כלומר הוא יודע שיש שבת בעולם, והוא גם יודע שהיום שבת. הבעיה היא שהוא שכח שאסור לברור, ואסור לתחון, ואסור לאפות וכולי. במקרה כזה הוא מביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה, כי כל מלאכה הוא שכח. עכשיו רק נדגיש שנניח שהוא ברר, תחן ואפה, גם שבת שעברה וגם שבת, הוא לא יביא שש חטאות, אלא רק שלוש, כלומר על כל מלאכה, אפילו שהוא עשה את זה כמה שבתות, כי כל מלאכה הוא שכח רק פעם אחת, אלא שהוא המשיך לשכוח אותה גם בשבת אחרי וגם בשבת אחרי, עדיין הוא מביא אחת על כל מלאכה. אלה שלושת המקרים, לפי ההבנה הפשוטה שלהם. עוד פעם, מקרה א', הוא שכח שיש בכלל מושג כזה שבת בעולם, הוא מביא חטאת אחת על הכל. מקרה ב', הוא ידע שיש מושג שבת, אבל כל שבת ושבת שהגיע, הוא שוב שכח אותה, וממילא הוא מביא חטאת על כל שבת. מקרה ג', זה שהוא ידע שיש שבת, ידע שהיום שבת, אבל הוא שכח את המלאכות, הוא מביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה. זאת המשנה. עכשיו בגמרא נתמקד במקרה א', כלומר שוכח עיקר השבת, שאמרנו שהוא מביא חטאת אחת. את המקרה הזה אפשר להבין בשתי צורות, נקרא לזה א'1 וא'2. א'2, שבאמת מתאים יותר לפשט המשנה, זה אדם שפעם ידע שיש דבר כזה שבת, ומתי שהוא שכח, כמו שכתוב במשנה, שוכח עיקר שבת. א'1 לעומת זאת זה תינוק שנשבע, כלומר אדם שמעולם לא ידע שיש שבת, ואז הוא עבר על המון איסורים בהמון שבתות, ומתי שהוא גילו לו שיש שבת, והשאלה היא כמה חטאות הוא מביא. אז שוב, את מקרה א' נחלק לשני מצבים, א'1 זה תינוק שנשבע, א'2 זה שהוא ידע שיש שבת ושכח לגמרי. השאלה היא, האם כשהמשנה שלנו במקרה א' אמרה שהוא מביא חטאת אחת, על איזה מצב היא דיברה? על א'1, על א'2, על שניהם? לגבי זה נראה בגמרא שלוש דעות. דעה הראשונה זה של רב ושמואל בהתחלה, שהמשנה דיברה דווקא על א'1, אבל ב-א'2 הוא חייב חטאת על כל שבת ושבת. דעה שנייה זה גם כן רב ושמואל, בהבנה השנייה שלהם זה שזה גם ב-א'1 וגם ב-א'2, שבשניהם יש חטאת אחת. ודעה שלישית זה רב יוחנן וריש לקיש, שהמשנה מדברת רק על א'2, שהוא ידע ואז שכח, אבל ב-א'1 הוא פטור לגמרי. אז שוב, רב ושמואל בהתחלה אומרים שזה דווקא ב-א'1, אבל ב-א'2 הוא חייב על כל חטאת וחטאת, כמו במקרה ב' במשנה. דעה שנייה ברב ושמואל זה שזה בשניהם, ודעה שלישית, רב יוחנן וריש לקיש, זה דווקא ב-א'2, אבל ב-א'1, שהוא אף פעם לא ידע שיש מושג כזה שבת, אז הוא פטור לגמרי. אלה הדעות, ועכשיו על המחלוקת הזאת נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שאנחנו נדון בהבנה הראשונה של רב ושמואל, ונדחה אותה. נזכיר שההבנה הראשונה היא שהמשנה מדברת על א'1, ואילו ב-א'2 זה כמו דין של מקרה ב', כלומר חייב על כל שבת ושבת. עכשיו בהבנה הזאת יש שתי בעיות, בעיה אחת נצליח להסתדר איתה, בעיה שנייה לא. הבעיה הראשונה זה שזה פשוט לא נכנס לניסוח של המשנה במקרה א', הרי כתוב שם שוכח עיקר שבת, הרי מי ששכח פעם ידע, כלומר כמו א'2 ולא א'1 שזה מישהו שאף פעם לא ידע. עונה הגמרא אפשר לפרש מה הכוונה שוכח עיקר שבת, שהיה שכוח מעיקרו, כלומר הוא אף פעם לא ידע. אז עם הבעיה הראשונה הסתדרנו, אבל עכשיו יש עוד בעיה. הבעיה היא שברגע שאתה אומר שמקרה א' מדבר על א'1 ואתה אומר שא'2 זה בעצם אותו דין של מקרה ב', אז למה המשנה לא הזכירה את א' 2? כלומר, למה כשהמשנה מביאה מקרה שבו חייבים על כל שבת ושבת, היא קופצת למקרה ב' שהוא שכח כל פעם ששבת היום? הרי יכלה לחדש יותר מזה ולדבר על א' 2, שאפילו שהוא שכח שכחה אחת ארוכה שיש מושג כזה של שבת, גם אז הוא חייב על כל שבת ושבת. זאת הבעיה, הגמרא מנסה לתרץ ולומר שבעצם זה מה שהמשנה התכוונה במקרה ב', כלומר שמקרה ב' במשנה בעצם לא מתכוון למה שאנחנו הבנו כמקרה ב', אלא בעצם הוא מדבר על מקרה א' 1, ואז בהנחה שהיא מדברת רק על מקרה 1, זה ידחוף את מקרה ב' המקורי למקום של מקרה ג', כלומר שכשהוא שכח ששבת היום, גם אז הוא יביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה, כמו במקרה ג' המקורי. הבעיה בזה זה שהיה זה פשוט מעביר את הבעיה שלנו ממקרה ב' למקרה ג', כלומר במקרה ג', כשהמשנה רצתה להביא מקרה שהוא חייב על כל מלאכה ומלאכה, למה היא דיברה על מקרה ג', שתחדש יותר מזה, מקרה ב', שגם שם לפי זה חייב על כל מלאכה ומלאכה. אלא זה גורם לנו לדחות את כל הכיוון הזה, ובאמת כל מקרה חוזר למקום שלו, כלומר מקרה א' מדבר על א' 2, שהוא ידע שיש שבת ואז הוא שכח, ואז הוא חייב רק אחת. מקרה ב' מדבר על מקרה ב' כמו שהבנו בהתחלה, כלומר שהוא ידע שיש מושג שבת, והוא שכח בכל שבת מחדש, והוא מביא אחת על כל שבת. ומקרה ג' מדבר על מקרה ג', שהוא ידע שהיום שבת, והוא שכח את המלאכות, והוא מביא על כל מלאכה ומלאכה. עד כאן הדיון הראשון, שבזה דחינו את ההבנה הראשונה של רב שמואל. אז זה משאיר אותנו עם שתי הבנות האחרות, כלומר רב שמואל מון רב יוחנן וריש לקיש, שניהם מבינים, כמו שאמרנו עכשיו, שהמשנה עצמה מדברת לפחות גם על מקרה א' 2, כלומר שהוא ידע שיש מושג שבת ואז שכח והוא מביא חטאת אחת. המחלוקת ביניהם היא האם המשנה מדברת רק על א' 2 או גם על א' 1. לפי רב שמואל זה גם על א' 1, כלומר גם תינוק שנשבע מביא חטאת אחת. לפי רב יוחנן וריש לקיש זה לא על א' 1, כי ב' 1 הוא פטור לגמרי. זאת המחלוקת. עכשיו בדיון השני, בשליש העליון של עמוד ב', נקשה על זה מברייתא, ונראה שבעצם זו מחלוקת תנאים, ואחר כך גם נבין את הסברה. הברייתא מתחילה בניסוח של המשנה שלנו, כלומר מקרה א', שהוא שכח עיקר שבת, והוא מביא חטאת אחת, והיא בפירוש מדגימה את זה מהמקרה של תינוק שנשבע, כלומר בדיוק כמו רב שמואל, שגם כאן הוא חייב חטאת אחת. זה לכאורה קשה על רבי יוחנן וריש לקיש, אבל הם עונים, למה אתה נעצר כאן בברייתא? תמשיך לקרוא, הרי מונבז שם חולק ואומר שפטור. אז רב שמואל סוברים כמו תנא קמא שחייב, ורבי יוחנן וריש לקיש סוברים כמו מונבז שפטור. זה שלב ראשון בדיון הזה, ראינו שזה מחלוקת תנאים, עכשיו ניכנס לסברה. כלומר, למה רבי יוחנן וריש לקיש, או בעצם מה הסברה לפי מונבז, שבמקרה א' 1, כלומר תינוק שנשבע, הוא לא מביא שום חטאת. מה ההבדל בין זה לא' 2, שהוא ידע ושכח? הרי בכל מקרה מדובר על אדם שכרגע לא יודע שיש מושג של שבת בעולם. מסביר מונבז בברייתא שהוא עושה קישור בין מקרה של שוגג למקרה של מזיד. כלומר, כמו שבמזיד אדם יודע שמדובר על איסור, גם בשוגג צריך שתהיה איזושהי ידיעה, גם אם זה ידיעה בעבר. אבל אם הוא אף פעם לא ידע שיש דבר כזה שבת, אז גם חטאת הוא לא חייב. זה הלימוד של מונבז. בסוגריים אפשר להוסיף שזה גם מאוד מובן מסברה, כי מי שלא ידע אף פעם, אולי זה יותר דומה לאונס מאשר לשוגג. בכל אופן זה הלימוד של מונבז, ועכשיו מה שצריך להבין, למה הוא עושה את הקישור הזה בין שוגג למזיד, מה המקור שלו? אז כאן נראה שיש שני מקורות, מקור אחד בברייתא, כשמונבז מדבר על זה עם רבי עקיבא, מקור שני זה הגמרא מיד אחרי הברייתא. בברייתא נראה שמונבז לומד את זה מסוג של גזרה שווה, הוא אומר, הרי גם מזיד וגם שוגג נקראים חוטא, ממילא כמו שבמזיד יש ידיעה, גם בשוגג צריך איזושהי ידיעה. זה מה שהוא אומר בברייתא, רבי עקיבא מגיב על זה ויש איזשהו דו-שיח, את זה לא נראה היום, נחכה עם זה למחר. בגמרא לעומת זאת נראה שלומדים את זה בצורה אחרת. אומרת הגמרא, כתוב במדבר תתוו, האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, זה פסוק כפתט. מיד אחרי זה בפסוק למד כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. אז יש כאן צמידות בין מקרה של שוגג למקרה של מזיד, אפשר לומר שזה סוג של היקש ביניהם, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה שהם צמודים, אלא גם כתוב כאן תורה אחת, ודורשים שהכוונה היא לומר תורה אחת למי שעושה בשגגה ולמי שעושה במזיד, כלומר שיש קשר ביניהם, וכאמור לפי מונבז, הקשר הוא שכמו שבמזיד יש ידיעה, גם בשוגג צריך איזושהי ידיעה. זאת הסברה של מונבז, רבנן לעומת זאת כאמור לא דורשים שום קשר בין שוגג למזיד, ממילא הם צריכים להסביר מה הם עושים עם אותו לימוד מבמדבר. אומרת הגמרא, הם לומדים מזה משהו אחר. הם לומדים שכמו ששם בפרשייה שמדובר שם על עבודה זרה, אם זה במזיד יש קרת ואם זה בשוגג חייב חטאת, אז משם אני לומד שיש תורה אחת גם לשאר החטאים, כלומר שגם בשאר החטאים זה אותו דבר, שאם יש חטאים שעל מזיד שלהם יש קרת, אז על שוגג שלהם יש חטאת. זה מה שרבנן לומדים מתורה אחת, והם לא לומדים משם שצריך שבשוגג תהיה איזושהי ידיעה. בזה הגענו לשורה השישית בסמכתת עמוד א', אנחנו נעצור כאן, מחר נשלים את הדוסיח של מונבז עם רבי עקיבא בברייטה, ונמשיך עם זה בגמרה הלאה, בינתיים נחזור על מה שראינו היום, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו למה אצלנו כתוב כלל גדול, השווינו את זה גם עם שביעית, מעשרות ופאה, שגם בשביעית ובמעשרות לפי בר כפרה כתוב כלל גדול, ראינו לזה שלושה הסברים, ההסבר הראשון היה שזה מובא בכל מקום שכתוב אחרי הכלל ועוד כלל אחר אמרו, זה מתאים לנו ולשביעית, במעשרות זה מתאים רק לבר כפרה, הסבר שני שמתאים לנו ולשביעית זה שזה כתוב במקום שיש אבות ותולדות, זה כמובן לא מתאים לבר כפרה, והסבר שלישי זה שזה כתוב בכל מקום שהוא חמור יותר מתחום אחר, אז שבת חמורה משביעית שהיא גם שייכת בדבר שנצלש לפני שבת, שביעית חמורה ממעשרות שהיא גם שייכת במאכל בהמה, ולפי בר כפרה נאמר שגם מעשרות חמורים מפאה כי מעשרות שייכים גם בתנים וירקות מה שאין כן בפאה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו את התוכן של המשנה עצמה. המשנה דיברה על מקרים שבהם הוא עשה המון מלאכות בהמון שבתות. כמה חטאות הוא מביא? ראינו שלושה מקרים. מקרה א' זה שהוא שוכח עיקר שבת, הוא מביא חטאת אחת על הכל. מקרה ב' שהוא יודע עיקר שבת, אבל שכח שהיום שבת, הוא מביא חטאת על כל שבת ושבת. מקרה ג' שהוא יודע שגם היום שבת, אבל הוא שכח את המלאכות עצמן, אז הוא מביא חטאת על כל מלאכה ומלאכה. לגבי מקרה א', חילקנו את זה לא' 1 וא' 2, א' 1 זה תינוק שנשבע, כלומר שהוא אף פעם לא ידע שיהיה שבת, א' 2 זה שהוא ידע ואז הוא שכח. רב שמול בהתחלה אמרו שהמשנה שלנו דיברה על א' 1, והסתדרנו עם זה איכשהו בניסוח של המשנה, ואילו ב' 2 חייב על כל שבת ושבת, כלומר בעצם מחליפים את זה עם מקרה ב', הבעיה היא שאז במקרה בית המקורי צריך להיות חייב על כל מלאכה ומלאכה, וזה לא מסתדר כי למה המשנה לא כתבה את זה אלא היא כתבה את מקרה ג'. לכן את ההבנה הראשונה ברב שמואל דחינו ועברנו להבנה השנייה, שלפי זה המשנה דיברה גם על א' 2 וגם על א' 1 שבשניהם חייב רק חטאת אחת. לעומת זאת רבי יוחנן וריש לקיש אמרו שבא' 2 חייב אחת, בא' 1 לא חייב כלום. אז שוב, המחלוקת ביניהם היא לגבי א' 1, כלומר תינוק שנשבע, שלפי רב שמואל חייב חטאת אחת, לפי רבי יוחנן וריש לקיש פטור לגמרי. אחר כך ראינו שזה גם מחלוקת תנאים, שרבנן כמו רב שמואל שחייב, מונבז כמו רבי יוחנן וריש לקיש שפטור, וראינו את הסברה של מונבז שהוא עושה קישור בין שוגג למזיד, שכמו שבמזיד יש ידיעה, גם בשוגג צריך שהייתה מתישהו ידיע. למה הוא עושה את הקישור? אז בברייתא, כי שניהם נקראים חוטא. בגמרא הוא לומד את זה מהפרשייה של עבודה זרה בבמדבר מתורה אחת שמקשרת בין שוגג לבין מזיד. רבנן לעומת זאת דורשים משם משהו אחר, שכל חטא שיש עליו במזיד קראת, רק אז בשוגג יש עליו חטאת כל טוב.